אז יש פה אמת דיבור על האוצרות שגנז יוסף, ואחר כך דיבור על הזרעים שהגנן זורע, שמכונה הגנני, ועל מה עושים כשהגנני לא נמצא. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים, מהווה יוסף את הכסף בית הפרעה. הנה אמרו רבותינו ז"ל שלוש מטמוניות את מין יוסף. אחד נתגלה לקורח, ואחד נתגלה לאנטונינוס, ומאחד גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. כן, יש שם איזה ביטוי של עושר, של אוצרות, שכאילו לא רק הכל השתמשו לדור ההוא, נשאר לזמנים אחרים, לדורות רחוקים. ולהבין זה, נכתיב אור זרוע לצדיק. וידוע, דהיינו בחינת אור קדמה, דהיו נעיר מסייפה, אלמה, צייפה אלמה, דגנית קודשא בריך הוא, לצדיקיה. אותו האור שנגנז, מה שרשי גם פורסם, ימי בראשית, האור של ימי בראשית, נזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, אז זה אור זרוע לצדיק. מעניין הגניזה הזאת, יובן, נראה בעבודת השם, ימצא בית בחינות, ומדרגות בעבודת השם. א' הוא בחינת אהבה נולדת ונמשכת, מנהתבוננות בגדולת אור אינסוף ברוך הוא, כשימיק בשכלו ובאומון גדולתו יתברך, יוליד מזה התפעלות בתשוקה, בהתלהבות אליו יתברך, כי לפי שכלו יעולל איש, שהמידות נמשכים אחר השכל וההתבוננות. אהבה זו היא בחינת הולדה חדשה שנמצאת מחדש על ידי השכל וההתבוננות. אז יש אהבה שהיא באה מהבחירה, מההתבוננות, מהשכל, והיא נולדת מזה. לכן יש את המדרגה הזאת כבר הוזכרה גם בתורות שלמדנו, אבל פה יש התוספת שזה הולדה חדשה. יש פה איזה, האדם זוכה ליצור מציאות חדשה על ידי ההתבוננות שלו. ואז נולד עוד הופעה של אהבת השם בעולם. ויש בחינה ב' באהבה, והוא הנקרא אהבה מסותרת, שהיא האהבה שיש בטבע תולדות הנפש האלוקית, שהיא חפיצה בטבעה להתקרב באינסוף ברוך הוא, שהוא מקורה ושורשה, אלא שהיא אצלו בחינת העלם והסתר גדול ויציאתה אל הגלוי ולידי ההתבוננות, מה שכתוב בתניא. ונמצא כשהיא יוצאת אל הגילוי על ידי התבוננות, אין זו הולדה חדשה מן השכל ממש, שאימנו נולדה אהבה, שהרי אהבה זו כבר היה מתחילה בנפשו, אך כשהייתה בהעלם, ועל ידי התבוננות יצאה מן ההעלם אל הגילוי. כן, אז יש אהבה חדשה, יש אהבה הטבעית שנמצאת בנפש, והאהבה הזאת, כשאדם מתבונן ויוצאת אל הפועל, הוא לא מגלה משהו חדש, הוא לא מציא משהו חדש, הוא מגלה משהו קיים, מציא אותו אל הפועל. כנראה שההבחנה היא גם שזה שני סוגי התבוננות, שבאהבה הראשונה עשתה בזה אותו התבוננות בעולם, הבריאה, בגדולת השם שברא את העולם, את העולמות, מה שהוא מזכיר מדי פעם. ומתוך זה נולד, כאילו גם עם כל המצבו של האדם, השיות שלו, העולם המושגים שלו, הכל נמצא בתוך העולם, ומתוך זה מתעורר להיזכר שיש לעולם מקור, שיש לו שורש, שיש בורא, ואז נולדת אהבה. זה כנראה התבוננות הראשונה. התבוננות השנייה יכול להיות יותר פנימה, כשאדם מסתכל על עומק הנפש שלו, על מה שגנוז בתוך הנפש שלו, מרחם אולי על ניצוץ האלוקי שנמצא, שבא משורש מאוד גבוה ונמצא אצלו, מתגלה בתוך נפשו, ואז הוא חושף את זה. אולי יותר באמת ערנות, תשומת לב למה שקיים. לא יצירה של הבנה והשגה חדשה ואהבה חדשה מתוך המציאות. אז זה שתי המדרגות האלה. וזהו עניין מאמרם ז"ל, נכנסי עין יצא סוד. פירוש סוד ומבחינת אהבה מסותרת. ויתייתה אל הגלוי על ידי התבוינות הנקרא בשם יין, יינה של תורה. גם יש מקומות שמחברים את היין עם הבינה, עם המאמרים על ניסוך המים. אז זה הבינה. זה התבוינות שחושפת את הסוד, את האהבה שגנוזה בנפש. ובאמת, מעלת ומדרגת האהבה זו המסותרת, היא גדולה ורבה מבחינת האהבה נולדת מהתבוינות הנ"ל. אף שזו יולדה חדשה, וזו נעה התחדשות גמורה, אף על פי כן שורשה נעלה יותר, וכו'. ואהבה נולדה מהתבוינות היא למטה ממנה במדרגה, רק שלא נשפלה כל כך כמו אהבה הנ"ל המסותרת. זאת אומרת, באמת האהבה הגנוזה היותר גבוהה. למרות שהיא לא הולדה חדשה, אני רוצה למרות שהוא לא מנסח את זה ככה, אבל באהבה השנייה, או בעצם זו שהוזכרה ראשונה, אז כמו שאמרנו, יש הרבה יותר שותפות לאדם, יש הרבה יותר שותפות הבחירה של האדם. פה מתגלה האדם שיש לו יכולת ליצור, יכולת להבין, זה, לכן זה חדש. ובאהבה הגנוזה זה יותר לחשוף משהו קיים, משהו טבע גנוז שנמצא. זה לא חדש. זה כאילו מבחינת מעשה האדם זה כאילו פחות גדול. פחות מבטא את היכולת של האדם לעשות, לחולל, לחשוב, להתבונן. אבל אומר, זה יותר גדול. כי זה מעשה אלוקי. זה מה יותר גדול, מעשה השם או מעשה האדם. הרי זה שאל אחד הנציבים, נכון? את רבי, את רבי עקיבא. אז נכון ששם זה בהקשר מאוד חד, אבל אפשר להגיד שזה קצת מחלוקת בין החסידים למתנגדים. כן. לפי החסידים מעשה השם גדול, למתנגדים מעשה אדם גדול. נפש החיים, כל ההתחלה שלו מדבר על כמה שאדם הוא דומה לאלוקים, וזה שהוא יכול להשפיע נמשיך שפע בכל העולמות. זה גדולת האדם. ומצא תלמידי השם טוב החסידים יותר הדגישו שעיקר מה שיש באדם זה היכולת להבין שבאמת מה שהוא עושה זה לא כזה עניין, אלא מה שיש באמת זה הנשמה שגנוזה בנו, זה הטבע האלוקי שיש, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. נבטל רצונך, נבטל רצונך מפני רצונו. רצונך, עשה רצונך כרצונו, זה שאולי שני המשפטים האלה מבטאים לשתי הדרכים. האם נבטל רצונך מפני רצונו, או עשה רצונך כרצונו, כדי שיהיה רצונו כרצונך, לשתי הבחינות. אז פה בכל אופן, עוד במאמר הזה, מאוד מודגש המעלה, דווקא של משהו טבעי שהוא לא מעשי ידינו, אנחנו רק מאפשרים לו להיות, מאפשרים לו להתגלות. זה המדרגה. היינו באמת עכשיו, אתמול, רב נחמן, שיחות הר"ן, אז הוא אומר שאדם לפעמים דואג, הוא מתחיל היום, הוא לא יודע אם הוא יעשה את כל דבר כמו שצריך, או לשם שמיים, להיה טעויות, אותו דבר בשבת, תפילה. אז אומר למסור את כל התנועות לקדוש ברוך הוא ואז להיות רגוע. נעשו מזה מנגילה, נכון? הרי אני מוסר את כל תנועותיי, לא זוכר את ההמשך, אבל דגן נכין את זה שכאילו כל יום להגיד אני מוסר את כל תנועותיי לשם יתברך, ואז כאילו כמו אתה שם על אוטומט כביכול להבדיל, כן? אבל אתה נותן לו להפעיל את העסק. מה זה אתה רגוע? אז בצורה ברמה אחת פשוטה אפשר להגיד, סתם שאדם לא יהיה לחוץ, אז להגיד, שמה, לא הכל אתה יכול לעשות, תשאיר משהו, לא תלוי בך. אבל יכול להיות שרב נחמן מתכוון שזה לא רק דרך להרגיע, אלא זה לכתחילה. לכתחילה באמת, לא רק שאדם לא יכול לעשות הכל, לא יכול לעשות כלום. העיקר מה שהוא יכול זה לדעת שהשם פועל. לדעת שכל מעשינו פעלת לנו. אז ככל שאתה יותר נמצא בידיעה הזאת, אז באמת התנועות שלך היו מכוונות על ידו. זה נראה, אז זה מה שיש, זה אולי מעלת האהבה המסותרת. ונמשיך, כמו שבתניה, שכתוב בתניה שבחינת אהבה מסותרת, יש פה בסוף המשפט עוד משהו, שאהבה נולדה מתבוננות היא לא נשפלה כמו אהבה מסותרת. כלומר, אהבה נולדה מתבוננות הרי באה מהבחירה. אז אם אלה הירידה שלה היא, זה רק אם אדם יעורר בעצמו בחירה לאהבה למשהו לא טוב. אבל אהבה הטבעית היא נמצאת בטבע. וכל עוד שלא גילנו אותה בתור מה שהיא באמת אהבת השם, אז היא מתגלה בכל מיני אהבות שפלות. נשפלה יותר. תגידו, דווקא באיזה כוח טבעי, אז היא מתגלה בכוחות הטבעיים. ולפעמים זה מופיע דרך קליפות, דרך כאילו מקומות נמוכים. ובמקום אחר, אגיד שאת רבה, משם מכחך, נכון? אם יהיה נדחך בקצה השמיים, שם מקבצך, השם לוקחך, שם מכחך. כלומר שאומרות הנידחים, בסופו של דבר יש בהם איזה ניצוצות חיים של אותה אהבה גנוזה. אז יש מה להחזיר, יש מה להשיב. זה משהו רומז פה, שהיא נשפלה, שהיא כאילו נשפלה יותר מהאהבה שבהתבוננות. ובסוגריים, כמו שכתוב בתניא, שבחינת אהבה מסותרת שיוצאה אל הגילוי נקרא אהבה רבה, שלמעלה מאהבת עולם שמבחינת התבוננות. ואנחנו שכתבנו לכמן זוג החלילים מעניין אהבה רבה אהבת עולם. אז זה באמת מאמר חשוב, אז את השם, ונגיע גם אליו. חכלילי עיניים מיין, שם מסביר שתי המדרגות האלה בבהירות גדולה. אגב, שברוב התניא שהוא מדבר על עבודת הבינוני, הוא מדבר הרבה דווקא על העבודה של ההתבוננות הפשוטה, כן, של הנתון הבחירה. ממש ממש על האהבה הזאת שנקראת אהבה רבה, זה שאומר תניא למה הוא מתכוון, כי חלק מזה מופיע דווקא באיגרת הקודש, שאחרי התניא. אני אספר למישהו שהיה קשור לחב"ד, שאומר שבחב"ד שלומדים תניא מקובל להתחיל מ... איך זה נקרא? שער איכות והאמונה. זה הסדר. מתחילים שם, אבל זה לומדים תניא. אבל זה בעיה דווקא באיגרות, שאחרי זה. יש גם, מה שנזכר עכשיו בתוך התניא, שגם יעורר את המסירות נפש שיש בכל אדם מישראל. זה גם יש. אבל הרבה הרבה יש שם דווקא התרכזות במה ש... כי כל עבודת הבינונים זה מה שאנחנו יכולים לעשות, משהו בידיים שלנו, מה שאדם, יש לו בחירה. זה דווקא זה אדם שלא משנה את הטבע, ולא בעצם יכול לשלוט עליו. פה כאילו זה דווקא להדגיש מדרגה אחרת, שכאילו לעבוד עם הטבע, לא לשלוט על הטבע, לחטוף את הטבע, טבע הגנוז. מבינה בחינת ומדרגת יוסף הצדיק עליון, ובחינת אהבה רבה המסותרת שיש בכל נפש מישראל, ששורשה גבוה מאוד נעלה, שזהו בחינת יוסף, שבחינת יסוד, היינו בחינת יוד סוד, כן, זה היין אולי שהוא מוציא את הסוד, וזהו פירוש אור זרוע לצדיק, שהוא בחינת אור כנמה שגנזו לצדיקים. ואז יוצא שעמך כולם צדיקים, שבכולנו איפה האור של מעשה בראשית, איפה הוא נגנז? הוא נגנז, אני שמעתי פעם, נגנז בתורה. נגנז בתורה, התורה נקראת עץ חיים. האור שהיה בימי בראשית, מדרגות שהיו בימי בראשית גנוזים בתורה. נר מצווה ותורה אור. ולפי מה שכתוב כאן, אז הוא נגנס בעוד מקום, בנפשות ישראל. אבל נגנס. זה גנזו. כאילו נגנזו, לפעמים זה נשמע, נמצא באיזשהו מקום, ורק עוד הרבה שנים נגלה. הוא גנז בעולם. כאילו נמצא. נמצא, אבל גנוז. האור ההוא. אז זה מה שהוא אומר, שהוא בחינת אור כדמה שגנזו לצדיקים. ואור כדמה הוא בחינת אהבה רבה הנעל, שהיא למעלה מעלה בחינת אהבת עולם, הנקרא גם כן אור. כי אור הוא בחינת חסד, ויש חסד עולם, הוא בחינת אהבה נמשכת מהשכל, אבל אור כדמה הוא בחינת אהבה רבה שלמעלה מהשכל, ונלקחה מבחינת ורב חסד, חסדים מאיתך לא ימוש. כן? אז יש בפסוקים, בתנ"ך, חסד עולם זה מדרגה אחת, חסד קשור לעולם, זה אהבת עולם, מתוך העולם, ויש רב חסד, הוא חסדי, שזה אהבה רבה. אלא שכנזו לצדיקים, בנת יוסף, צדיק עליון, הוא אומר נזרע בכל אחד מישראל, מבחינת אהבה ענה, אלא שהיא מסותרת, מבחינת כניזה וסוד, ואלם, ונכנס יאה, היא נצא סוד. ועל פי זה יובן גם כן מה שכתוב בזוהר תרומה. בואו אני אקדים ואומר שהוא מביא עכשיו את הזוהר, וזה ככה קצת מורר אותי להתבונן. וכל הזוהר באמת הזכיר לי אחד מהסיפורים של רב נחמן, אז העתקתי אותו פה. וגם נראה באמת שהוא מסביר את הזוהר באופן קצת מיוחד, אבל הוא קצת מחפיא לו, בעל התניה, מור הזקן, קצת באופן מפתיע. אז זאת אומרת, הזוהר בתרומה, היור זרה לקודש הבריחו בגינטה דדנוי, על ידי דעי צדיק, דיו גננה דגינטה, מנתה להיור וזרה לזוגי הדקשות, ובגלות הגינטה לא על בגננה, באו אור דיור זרוע, תדיר אבי דיבין ומינין ומגרמי זרה כדי כמי, כדי קדמיתה. כקדמיתה. הוא אומר, הוא פירוש, גינטה הוא בחינת המשכת הקו וחוט, מלכות האינסוף, שהוא ראשית הקו עד יומו נקרא הכל בחינת גינטה, שבחינת מלכות. נראות, כמה משפטים, אני אלך לנוער בעצמו. כמאמר רבותינו ז"ל, מה הגן צריך לדור ולהשקול ולזמור שבחינת עבודת הבירורים שזה נעשה ידי יוסף הצדיק? והנה כמו בארץ הגשמית יש בית מיני צמיחה, האלף התבואות הנזרעים מדי שנה ועולים וצומחים, והבית הם הנקראים ספיחים, והנה מה שצומח מאליה שלא נזרע עכשיו כלל מן הזריעה שנפל במקבר, והם הנקרא הספיחה דהרה דמקאי מהרה, שעיקר קיום הארץ הוא ידי הספיחים. כן, אז יש איך מגדלים את התבואה, יש לזרוע זרע, מה שכתוב בפרשה, נכון, שיוסף נותן להם זרע שיזרעו, ויש כשלא זורעים עדי ספיחים. הוא אומר שעיקר הארץ מתקיימת מהספיחים. כן, בפשוטו, יכול להיות שזה במובנים אחרים, פשוטו נכון שספיחים נושרים, ואז חלק מזה מתפזר וגרעינים, ואז זה נכנס באדמה או מתכסה, ומזה צומחים הצמחים החדשים. כאילו יש גם הרי גם במקום שאין בני אדם יש צמחים מתפתחים. אולי פחות פחות יבול, פחות נובע, כמו כשאנחנו מארגנים את זה, מסדרים את זה. אבל יש להם את הטבע הטבעי לצמחים, בעצם הגרעינים שלהם, אנחנו אוכלים אותה, אבל מעשה המטרה של הגרעינים זה לעשות את הצמח הבא, זה להצמיח את הדור החדש. אז הם מפשילים, 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 ואז כל אחד לפעמים הם או ציפורים או דבורים או שר בעלי כנף, ומזים את זה ממקום למקום, וככה נהיה הצמיחה. לפעמים זה נופל, זה איזשהו משקל, וככה יש את הדור, כאילו גם הצמחים רוצים להתקיים, רוצים וכל לא רוצים. טבוע בהם העניין הזה של לשמר את הקיום שלהם הלאה והלאה. אז זה מתבטא דווקא בספיחים.
קיום הארץ זה לא דווקא קיום האדמה, זה קיום
בריאה של מעלי חיים. אתה אומר שאולי מה שאומר קיום הארץ זה ספיחים, הכוונה כל הבעלי חיים שמסתובבים בעולם, הם לא אוכלים ממה שאדם זורע אלא מהספיחים, מצמחים שגדלים לבן. נכון, אני חשבתי כפשוטו שהארץ, כי הספיחים כאילו מזינים אותה. ועל ידי זה גם הצמיחה החדשה. טוב, אפשר. אז זה שתי הדרכים. שני האופנים, איך שהזרעים גדלים, זכר שרבה בסמוטריץ', שלימד פה כמה וכמה שנים, זה אמר, שכתוב בסביב ראשית, ממש בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא אומר שניתן לכם את כל הזרע לכם לאוכלה, דווקא כשעוד לא הותר הבשר. אז אומרים לבן אדם, אתה יכול לאכול כל פרי העץ, כל הזרעים, לכם יהיה לאוכלה. זה כאילו אומר, כאילו מה החידוש? פשיטה. זה אומר, כן, זה חידוש, כי זה לא בשביל זה נמצא, זה לא בא בשביל שאתה תאכל, זה הקיום שלהם, זה הדרך שלהם לפרוט ולרבות. התורה התירה שאנחנו ניקח את זה בשביל לאכול. זה הערה של התורה, או אולי גם בכלל זה ליד הערה הזאת שזה הרב ציודה אומר, שגם הצמחים בעצם יש להם חיים, גם זה חידוש שאפשר למעט את החיים שלהם בשבילנו. זה מה שהותר שם. זה אומר עוד או, אז פה, מפה רציתי ללכת לתקנו ככה את הזוהר. מופיע ככה בשלמות. אומר ככה, אלא אפילו בכל יומה ויומה, דילו אבי היי אור, אלמה לא יחיל למקם, נכתיב, אמרתי עולם חסד יבנה. אומר המשפט הבא זה, היי אור זרה לקוד שבריחו בגינת דדנוי, מעבד לשורין שורין על ידוי דעת צדיק, דיו גננה דגינת ונטיל היי אור וזרה לי זרוע דקשות. כן, אז יש גן עדן, שורות שורות, מקדוש ברוך הוא כאילו בכל מסדר אותו על ידי הצדיק שהוא הגנן. צדיק זה הגנן. נגילו הצדיק לוקח את האור, זורע אותו בתוך הגן. הקלתי קצת במתוק מדבש, הוא אומר, הרי הכל גם מכוון לספירות, אז גן זה המלכות, זה גם מוזכר פה אצלנו, הצדיק זה צדיק יסוד עולם, הוא מביא את האור, את השפע שנמצא גם בכל המדרגות שלפני, ומחבר אותו אל המלכות, מביא אותו אל המלכות, זורע אותו בתוך הגן. אז הוא זורע אותם, אז הוא עושה מזה שורות שורות, והוליד בעצמך והביא פירין, ומינה הוא את זן אלמה. כך העולם מתפרנס. יש גן. כל העולם כולו הוא בעצם מצוי כביכול בתוך גן, שבגן הזה גדלים צמחים ועשבים וכו', ויש גנן, גנני, שמגדל את הגן. אז הגנני הזה זה הבחינה של צדיק, בחינת יסוד, אבל זה גם אולי כפשוטו, צדיק יסוד עולם. צדיקים של הדורות הם הגננים, או הגנני. כן? אז כתוב, הדאוד הכתיב, אור זרוע לצדיק, הוא כתיבו כגנה זרוע תצמיח. מן זרוע? אילן זרועי דאור קדמה, דיו זרוע תדיר, אשתה הוליד ואביד איבין, או ניבין זה פירות, ואשתה זרוע אי בקדמתה, עד לא יכול על מאיבה, דה הוליד זרוע דה, ואיבי בה ולא שקיך. אם במילים שלי יש דברים יותר מהתוק מדבש, הסולם, אבל שהאור הזה הוא זרוע תדיר בתוך הגן, ואז הוא הוליד ומוליד ועושה פירות, והוא נזרע בראשונה, עוד לפני שיאכלו את הפירות, את הפרי הזה הוא הוליד זרע ונותן פרי ולא מפסיק. זה פירוש מדויק, אבל שבעצם הפרי הזה לפני שאוכלים אותו הוא נהפך לזרע שמגדל את הפירות החדשים. איך אפשר להבין את המשפט הזה? כן, שהזרע הוא פרה ורבה, ועד שלא אוכלים אותו הוא מוליד עוד זרע ואז יש עוד פירות. ועל דה כל המין התזנו בסיפוק הדאוג גננה, זה יקרה צדיק. כן, על דה הספקה של הגנן שיקרה צדיק תפרנס כל העולם. זה לא שקיח ולא פסיק לאלמה, זה מתמיד תמיד. בר בזימנה די ישראל בגלותה. אז הגנן עובד כל התקופה המהירה. אבל מה קורה? אבל שישראל בגלות זה לא. אבל ממשיך הזוהר, ויתאמה בזימנה די גלותה, כתיב אזלו מים מן ים, ונהר יכרה ויבש. איך עבדין תולדין? אז מה, איך יהיו תולדות מכאן ואילך? איך הגן ימשיך להתפתח? אלא כתיב זרוע. זרוע יהיו תדיר. ומיום עדי הפסיק, ההוא נער, גינת לא על, ההוא נער, לא על, בגינת אולי, לא על בהו גננה. כאילו מהיום שהנער מפסיק, אז גם הגנן לא מגיע לגן. שוב, יש גן כזה יפה, גודלים בו הרבה צמחים, הרבה עשבים, הרבה פירות. ויש גנן מאוד מוצלח שמטפל, ויש מים. עכשיו אין מים ואין גנן. שער גן עזוב. אז מה קורה עכשיו? והוא אור דיור זרוע תדיר, אביד הבינו מיניהו מגרמי זרק את הקדמיתה, ולא שקיך, תדיר. כגינת זה אביד תולדין, ומאור זרוע נפיל בבאטרי מגרמי אביד תולדין כדי בקדמיתה. כאילו עכשיו איך יהיה זרע מיניהו בי, שאומר ספיחין. כאילו הזרעים בעצמם מולידים זרעים חדשים בלי התערבות של הגנן, בלי השקיה של הנהר, וגם זה מתמיד בלי הפסקה. מוגן שעשה תולדות מהו זרוע שנפל בו קודם. אז הוא מעצמו עושה תולדות כמו בהתחלה. ואיתם הדיון תולדין ואיבין אבו כמה דאבה בזמן הדגנה נתמן לב אחי. כי אולי תגיד, אז זה אותו דבר? באותה איכות? לא. זה לא כמו בזמן הבית, לא כמו בזמן הטוב. אבל לא התמנה זרוע דה לאלמין כגב נדה ותורה אור. במתוק מדבר שמסביר, יש את זה גם בזמן הגלות, אבל זה לא כמו בזמן הבית. שבזמן הבית היו נולדים מכל החיבור הזה שבין הצדיק לגן, היו נולדים נשמות חדשות. בזמן הגלות לא, יש כזה מושג, נשמות חדשות שהם לא גלגול. אז בזמן השלם יש כאילו הולדה שלמה, אז יש נשמות חדשות. עכשיו זה רק ממה שיש נולד עוד אחד, אז זה כאילו נשמות ישנות, כן? הספיחים. שמה שכבר קיים נולדים דברים נוספים, אבל לא מגיעים זרעים חדשים כביכול לגינה הזאת. וזה התורה אור גם כן, הוראית דתיאבד מסתרא דאוג אור קדמה, אחי דרת אדיר באלמה והיא תולדין להיבין ולא שכיח להאמין. כלומר התורה זולעת בעולם ולא מפסיקה לעולם, ומהפירות שלה מתפרנס העולם. שפשט הזוהר, אז שבזמן הבית, כשהגנן עבד, זה הזמן הכי משובח. זמן הגלות, שיחים, משהו, שריות, מה שנשאר מהאור הגדול ההוא. וזה, תראו שזכרתי שלא משכם נחמן, כנראה מתייחס לאותו זוהר, די מבאר אותו בעצם. אז יש שם איזה שבעה קפצנים, אחד מהם זה קפצן חרש, שאומרים לו שהוא אמור לפתור בעיה. מה הבעיה? היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות, שהיה להם כל מיני מטעמים, טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני רוחות שבעולם, ריחות שבעולם, גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל הקביעיתים שבעולם, הכל היה שם באותו הגן. ושרב נחמן לא מסביר את הנמשל, הוא מדבר במשל, אבל איך שהוא מספר את המשל אתה מרגיש קצת את הטעם של הנמשל, כן? הרי גן הזה זה גן עדן. רב נחמן אומר, כל הטעמים שבעולם, כל המרות שבעולם, כל הריחות שבעולם, כל מה שרק יכול להיות, אתה מרגיש קצת את הטעם של גן עדן. והיה על הגן גנני אחד שקוראים הגרדניק, והיו בני אותו המדינה חיים חיים טובים על ידי אותו הגן. מניעים שהגן, גן עדן, המדינה, כל העולם חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד שם הגנני, וכל מה שהיה שם באותו הגן ובדי מוכרח להיות כלה ונפסד, מאחר שאין שם הממונה, דיינו הגנני. אבל אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. זה ממש הזוהר הזה, זה כאילו התקיימו ממה שנשאר. ובא עליהם מלך אכזר נותה מדינה ולא יכול לעשות להם דבר, מלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה שהיה להם מן הגן. זה כנראה עוד שלב של נפילה אחרי שהגנה נעלם. ולא שקלקל את הגן, רק שהשאיר שם באותה מדינה שלוש כיתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שפקד אליהם. ועל ידי זה קלקלו את הטעם, שעל ידי מה שעשו שם כל מי שירצה לטעום איזה טעם יהיה טעם נבלה, וכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה, וכן קלקלו את המראה, שהחזיקו את העיניים כאילו ישנים ואהבים, כל ידי מה שעשו שם כאשר ציווה עליהם מלך אכזר. אני מסתכלתי בהמשך הזוהר פה, אולי שם, אבל זה כנראה גם כמו שההתחלה זה מהזוהר, יש אפשרות גדולה שגם ההמשך, כאילו המלך האכזר הזה הוא יצר רע, הוא השטן, משהו כזה. מה?
יש בשלב
הסתכלות שכינה, יש לה גלות. כן. כשאין את השכינה, אז יכולים להיכנס לכוחות כאלה שליליים. ואמרתי להם שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם והריח והמראה. כאילו, הוא מתחיל לפתור להם את הבעיה, להסביר להם. זה המלך האכזר השאיר אצלם שלוש כיתות עבדים. הנ"ל, שולחים ומקלקלים את המדינה, שהולכים מדברים ביניהם ניבול פה. והכניסו ניבול פה בתוך המדינה. מעידי ניבול פה נתקלקל הטעם, שכל הנערים עם טעם נבלה. וכן הכניסו שוחד במדינה. מעידי זה נחשכו העיניים ותקלקל המראה, כי השוחד יעבר עיני חכמים. וכן הכניסו ניוף במדינה. מעידי זה נתקלקל הריח. מן מקום אחר שידי ניוף נפגם הריח. על כן תראו, נתקן את המדינה משלוש עבירות אלו לחפש אחרי האנשים הללו לגרשם, ואז שתתקנו שלוש עבירות אלו, לא די שיתקן הטעם והמראה והריח, כי אם גם הגנני שנאבד יוכל גם כן להימצא. ועשו כן, מתחילו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו, וחיפשו אחרי האנשים הללו, ותופסים את איזה אדם ושואלים אותו, מאיכן באת לכאן? עד שנתבררו אצלם האנשים של המלך האכזר הרנ"ל וגירשו אותם ותיקנו את המדינה מעבירות הנ"ל. ובתוך כך נעשה רעש, אפשר, אף על פי כן זה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני, וכל אחד מחזיק אותו למשוגע וזורקים אחריו אבנים ומגרשים אותו, אפשר אף על פי כן אולי הוא הגנני באמת. והלכו והביאו אותו לפניהם, היינו לפני אלו שישבו שם ותיקנו את המדינה, וגם הוא היינו אחרי שמספר כל זה היה שם, ואמרתי, בוודאי זה הוגן אני באמת, נמצא שנתקן את זו המדינה הזאת. שזה לא יודע מה המקור בזוהר, אבל זה נפלא, שאומר, הגן אני כל הזמן נמצא. כולם חושבים שהוא משוגע. זורקים על האבנים. אבל ברגע שמתקנים את המידות שהמלך האכזר שלח, אז פתאום נפתחות העיניים ואומרים, רגע, אולי המשוגע הזה זה ה... ואין אני באמת. יש פעם הנזיר רב רמר, דודי הרב רמר זכרונו לברכה, גם מה תאריך היום? אז אבי ארצה יש לו היטבת, אז הוא אמר ש מה סיפרת מקודם? על הנזיר, שפעם אמרו, הנזיר לימד אותם, והם מדבר הרבה על נבואה. אז אמרו לו, אבל אין נבואה היום, תלמידים. אז אמר, יש. אז אמרו לו, תראה לנו את הנביא. אז אמר, מה תעשו? אז אמרו לו, נרוץ אחרו. אז אמר להם, לא, תזרקו אליו אבנים. זה ממש מה שכתוב פה. כאילו גם יהיה איזה מישהו שיחשבו שאולי זה הנביא, את הסיכוי שיזלזלו בו, שזה כל המבנים. אז אי אפשר לגלות. אני חושב שהרב רמר השלים את הסיפור ואמר שהוא חושב שהוא התכוון לרב ציודה, ואני חשבתי שהוא התכוון לו גם לעצמו. לא נדע. מה? אם הוא התיימר להיות נביא? בטוח ש... כאילו מה... באמת במה שכתוב פה לפחות לגבי ברסלב ונחמן וזה היה את הבחינה הזאת משוגעים, ככה התייחסו להם, תקנו את המידות, פתאום נגיד אולי הם משוגעים האלה, הם צדיק יסוד עולם. טוב,
רק המחנה של האור זרוע זה מחנה של זה, זה ממש כמו שהגנני תפל גם בזרעים הרגילים
בעיקר אפילו, לא? כן, זה מי שמר, הוא קצת הופך פה, יש פה איזה היפוך, זה היפוך שהוא אולי הוא נמצא בעוד מקומות, הוא נחזור בדבריו. אז הוא אמר, נכון שיש כמו מערת הגשמית, יש תבואות שנזרעים בלי שנה וצומחים, ויש את הדבר השני שזה הספיחים, שזה מקיים את הארץ, שיקח קיום הארץ על ידי הספיחים. שם מפה. וכך נמצא למעלה בארץ עליונה, הנקרא גינטה, בית בחינות ומדרגות אלו. דהיינו בחינת המשכות, הנמשכות בה בחינת זריעת, כמו שכתוב באור זרוע, ויש בחינה שגדלים בה, מבחינת ספיחים. דהיינו מה שנזרע כבר, והספיחים, אף שאין זה עניין התאבות בהמשכה חדשה ממש, רק שהוא בחינת גידול מה שהיה בעלם בארץ, עם כל זה יש בו מעלה יתרה ששורשו גבוה ביותר, והוא קנה על בניין אהבה המסותרת. כשיוצאת אל הגילוי אגם שינו את עמוד חדשה כמו אהבה הנולדה מתבוננות, עם כל זה שורשה יותר גבוה, גבוה יותר, נחולן. ובחינת גילוי אהבה המסותרת, זה עניין ספיחים שהארץ מוציאה צמחה מעצמה. תשימו לב שהוא הזכיר, יש בחינה של תבואות הנזרעים סליחה, יש בחינות המשוכות המשוכות בבחינת זריעה כמו שכתוב באור זרוע, ויש בחינה של גדלים בבחינת ספיחים. זה נראה שפה ובהמשך המילים אור זרוע יש שם שוב לתפקיד כפול. אור זרוע זה אומר שזרעו אותו, זה אומר שיש בחינה שזורעים. זה המצב הראשוני, שיש גנם והוא זורע את הצמחים וזה צומח. ויש בחינה שאין גנן והספיחים גדלים לבד, רק אומר זה בחינה גבוהה. זאת אומרת, זה כבר ההיפוך של הפשט, כי בזוהר נשמע שזה משהו מעין, שריות, זיכרון, רושם ממה שהיה. פה דווקא הספיחים, שזה דבר יותר טבעי, דווקא ביטוי למדרגה מאוד גבוהה, למדרגה יותר פנימית, ואותה אהבה מסותרת. אז זה אומר, זה עניין הספיחים שארץ מוציאה צמחה מעצמה, ומגרמי הסדרה, דיינו מאותה אהבה הנולדת ונמשכת מההתבוננות הנקרא אהבת עולם. מאותה אהבה שנזרע בה כבר שהייתה מסותרת, זהו בחינת אור זרוע. אז מה שצריך פה להסביר, שהוא מזכיר את אור זרוע גם על מה שנזרע וגם על הספיחים. כי באמת המילה אור זרוע אומר שזרעו פה פעם, אבל הביטוי אור זרוע משמע שזה זרוע כבר, כן? שזה דבר שהוא עכשיו מצוי כבר בתוך האדמה כי נזרע שם. אז זה כבר רומז לבחינה השנייה, אולי הסוגריים מבארות את זה, שנזרע כבר בנפש האלוקית. אבל האהבה הנולדת ונמשכת בהתבוננות הנקרא אהבת עולם הוא כמשל הזריעה שזורעים עכשיו מחדש. וכל זריעות האהבות האלו הכל מבחינת יוסף הצדיק שנקרא גננה דגינתא, שמהו נמשך האור בחינת מלכות הנקרא הגינתא שהוא מכל שמות ישראל. זה עוזר לשאלה שלך, אומר מה הערת שכתוב פה פשט, אם יוסף זה הגנן אז הוא דווקא עושה את הפעולה של הזריעה המכוונת והספיחים פחות. אתה הערת שבאדמור הזקן כן, מה שהוא עושה בעיקר את הספיחים
הוא מבחינת אהבה רבה,
ששורשו גבוה מאוד, שהוא חיבר אותו לצד הטבעי. עכשיו אתה רואה, הוא מחבר אותו לפניהם. לפחות זה לא לגמרי. כלומר, בזוהר משהו בעיקר זה שעושה את הזריעה. וכשהוא לא נמצא, אז משהו שם אולי קורה מכוחו, אבל לא ישירות ממנו. הוא אומר, הוא עושה את שניהם, פועל את שניהם. אז זה באמת, אני חושב, לא היפוך היחידי, שדווקא בגלות, מצד אחד, פשט, בנגלה, יש ירידה. מצד שני, מתגלים כוחות שלא הכרנו מקודם. וחשבתי על זה שבמידה מסוימת, בבית המדרש של הרב אצלנו, אז כאילו בגלות אין, לא מתגלה כל כך נשמת ישראל, אבל יותר מתגלה הבחירה. השמירה, התורה, מצוות, דווקא מה שאנחנו פועלים מעשינו. בזמן שעם ישראל חוזר לארץ, אז הולכת ומתגלה נשמת ישראל, הולכת וחוזרת את ההתגלות של הטבע של עם ישראל. פה אומר קצת הפוך, שבזמן הגלות הטבע מתגלה. טבע, נשמה, אהבה מסותרת, זה מה שהתגלה בזמן הגלות. אם אני מחבר את זה לזוהר, כן? הוא גם מזכיר שזה. אבל זה בקצרה. בגלות בזמן הגלות, בזמן שאנחנו בארץ, אז אנחנו כביכול לוקחים אחריות. שגם זה צד שאפשר מאוד להבין. כאילו, אז זה קצת מוטל עלינו. לא הכל רק בסתא דשמיא. בזמן הגלות, אנחנו בעצם משתנים יותר לסתא דשמיא. בזמן הגלות, מה שבחיה אותנו זה הכוחות הטבעיים. מין פלא פנימי, אלוקי, ששומר עלינו. יש מהר"ל שמאוד ככה מחדד את הדבר שכתוב במדרש, יש בחורים ישראל בגלות. גלו לאדום, שכינה עמהם, גלו לשמה, שלאלם, שכינה עמהם. ואז יש איזה ביטוי בכלל, באותו מאמר או מאמר אחר, מניין שאפילו שהם חוזרים שכינה עמהם, שאמר ושב השם נותך את תעודך. זה אמר שואל פשיטה. באלם שכינה, באדום שכינה, שחוזרים לארץ, לא צריך להגיד שגם, מניין שגם אז. זה אומר כן. בגלות יש מירה מיוחדת, בגלות יש איזה השגחה מיוחדת, כי הטבע לא מקיים אותנו. הטבע הנגלה, כאילו, הטבע הארצי. אבל יש דווקא שמירה אלוקית. בארץ, היית אומר, כאילו, פחות נזקקים, פחות ממילא יש את השכינה. לא, גם בארץ יש שכינה. אבל כאילו, אולי בארץ אנחנו יותר צריכים להתאמץ על זה, יותר צריכים לעמול על זה. יותר תלוי במעשים שלנו. אבל זה קצת מיני ובי. ככה לפחות מבואר כאן. ויש בזה טעם ומתיקות מיוחדת. כזה שמירה אלוקית, שלמרות כל מה שהחיצוני, החיצוניות והחוץ כל כך מנגד, בכל אופן זה עובד. וזה דווקא מפגש עם הכוחות המסותרים, אהבה המסותרת. נקרא עוד משפט ונשלים את הדבר הזה. וזהו, לכן לפה הגענו, וזהו עניין וילקט יוסף את כל הכסף שהוא בגנת חסדים שכולם משכים בגנת יוסף הצדיק וכנן בעניין אור קדמה לנזל הצדיקים שהוא נמשך בגנת יוסף הנקרא צדיק עליון והוא גנה לדגין את השוויון נמשך בגנת אהבה מסותרת ענן וכל אחד מישראל. וזהו ויבי בית הפרעו, פרעו מלך, ובחינת מלכות, הנקרא גינטה, ועל מדיד גליה שהוא מקור נשמות ישראל. וזה עניין שלוש נוטוניות שתמין יוסף, אתה חושב מזה הולך ממש לביטויים של סתרי תורה. אז מה יוסף עושה? מלקט את כל החסידים וגונז אותם מתוך הגן. אז הייתי אולי רק חוזר ומחבר ומחזיר את זה לפשט. כי לכאורה שתי הבחינות שמתוארים כאן זה מה שהיה בסיפור של יוסף במצרים. היו שבע שנים ושבע שנים. שבע שנים של סבא, שמה שזרעו וצמח, היה הרבה ברכה. שבע שנים רעב שלא כמעט לא צמח כלום. אז ממה חיו? ממה שגנזו. ממה שנשאר מקודם. נכון, כתוב, אליכם זרע, כאילו, כנראה משהו. היה איזה, לא כלום. משהו כן קצת צמח. אבל אז כאילו יוסף מה שהוא עשה הוא לקח את הכוח שהיה בימים של הסבא וגנז אותו גם לימים של הרעב, שזה מייצג גם את שתי התקופות שהזוהר מדבר עליהן. יש את תקופת הבית שאז יש גנן, יש זריעה, הכל גודל, הכל צומח, אחר כך יבוא זמן הגלות, הנער יתייבש, הגנן ייעלם, מה יהיה אז? אז יש איזה יוסף צדיק כללי, לא רק של תקופת מצרים, שהוא זורע, כאילו הוא אוסף, אוסף וגונז, כאילו הגניזה של יוסף, שהוא אוסף את כל הצורות פה, זה גם סוג של זריעה. זורע בפנימיות הנפשות את כל השפע שהיה בימי ההורה. ואז זה ממשיך מקיים אותנו כל הזמן של, של החושך, של הגלות. ושוב, מפשט, זה פחות, כן? שיש כשהכל היה בשפע וברכה וזה, ויש מצליחים להתפרנס עם מה שנשאר מאז. זה דבר גדול שהצליחו לשמור ולגנוז מאז לעתיד. אבל זה כאילו מה שכל התקופה של הגלות, אתה אוכל מהשיריים. אבל לפי מה שמבואר כאן, יש כאן, יש צד שהשיריים האלה, זה הדבר הכי, הכי גדול. כי בזמן הסבא מה שהתגלה זה היה כוחות הגלויים שזרו את הברכה וכל היה בתוך העולם, בתוך הטבע. מה שממשיך, מה שנשמר לזמן הרעב, לזמן ההסתר, לזמן הגלות, זה הכוחות הגנוזים. יוסף בפועל הוא כאילו גנז בזרעים ממשיים באוצרות, אבל כאילו בעצם התכוונו פה זה לגניזה, כי היכולת לשמר משהו להרבה זמן, יש בזה משהו יותר מפליא ממשהו שעכשיו גדל. שבעצם אתה מייצר איזה כוח טבעי שיש לו איזה כוח קיום, יש זה לא תלוי בהתחדשות שיש כל הזמן, מה שעושה את ההבחנה הזאת, בין האהבה שמתחדשת לבין האהבה ששמורה בעומק הנפשות. אז כאילו אפשר לומר שבבית ראשון, בית שני, אבותינו עשו עבודה גדולה, והיא נזרעה עמוק בנפשות ישראל שנהפכה אצלנו כבר לטבע. הרבה פעמים שאומר שאהבה משותרת היא גם אהבה שירושה מאבותינו. ומכוח מה שהם זרו בנו, אז אנחנו מתקיימים. מתקיימים כל הדורות. ויש איזה טעם ומתיקות מיוחדת. אצלי, יבוא הזמן, נקיץ הקץ, ואם מקץ, נקיץ הקץ שצריך לחזור להוציא את זה מהמוצרות הקדושים, להחזיר את זה גם חזרה לעולם נגלה.